טוב, אנחנו מתחילים את פרק ג'. ובכן, בפרק השני שלמדנו אתמול, הסביר האדמו"ר הזקן את עניין הנפש השנית בישראל, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. הנפש הזאת כלולה מנפש, רוח ונשמה, וביררנו הרבה, וצריך לחזור הרבה הרבה, כמו שאני אומר, הפרקים הראשונים הם ממש היסודות, הם העמודים, שחלק אלוקה ממעל ממש זה כפשוטו. כשברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, הוא נפח בו נשמת חיים, ורק האדם מקבל את התואר הזה של מישהו שנפחו בו. רק אותו הקדוש ברוך הוא, רק ביחס אליו מופיעה נפיחה. נפיחה, בשונה מדיבור, בשונה מעשייה, בכבוד, בשונה מדיבור, בשונה מעשייה, ודאי בשונה מכל לשונות הבריאה האחרים, היא לתת את תוכיותי, את פנימיותי. וכך נעשה האדם חלק אלוהה ממעל, עם התוספת הכל כך חשובה של המילה ממש. זה לא רעיון, זה לא מטאפורה, זה לא מילים מיוחדות, זה ממשי. אלא מה, אתה לא יכול להבין את הממשות הזאת? כשם שאתה לא יכול להבין את הממשות של מחשבתו של הקדוש ברוך שהוא ומחשבתו אחד. ולכן נשמות ישראל שממשיכות את נשמת אדם הראשון ונקראות חלק השם עמו, ותפקידן להחזיר את העולם כולו להיות חלק אלוקה ממעל ממש, לכן באמת הם בנים. בנים אתם להשם אלוקיכם. תואר שהיה יכול להיות מאוד יפה לכל העולם, תואר שעל פניו יכול היה להיות יפה מאוד לכל הברואים, לא. זהו הקשר של בנים לאב, לא לאם. ודיברנו הרבה 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 על היסוד הזה של טיפת זרע, טיפה שבמוח האב, שממשיכה אצל הבנים, וממילא היא ממשיכה גם אצל מי שהוא בחינת ראש, וגם אצל מי שהוא בחינת ציפורן של הרגל. גם אצל הראש וגם אצל העקב. ויש קשר כל הזמן בין כל החלקים האלה של הגוף, ובין כל חלקי ישראל. כשיהודי מקיים מצווה בנוסח שלה לשם ייחוד, הוא אומר לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתי, כלומר, לעשות את קודש בריחו, הקדוש ברוך הוא, זה שלוש מילים שהן סטרי. הקדוש, זאת אומרת הקדוש, המובדל, ברוך. זאת אומרת שאני כן יכול לברך. הוא. לא הבנתם? בסדר. לפחות נבין שלא הבנו. הקדוש ברוך הוא, זה כל אחד יגיד, הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא. הקדוש, ברוך הוא. כשאתה אומר עזרת השם, אתה אומר שיוד קי וו קי, שזה דבר בלתי ניתן לתפיסה, כי זה היה והווה ויהיה ביחד, מתורגם אצלך להשם ונין, שזה הדבר הנתפס ביותר בעולם.
הזהות.
השם, המוגדר. ולשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, איך זה שוכן פה? אבל כדי לייחד קודשא בריך הוא ושכינתי, צריך בשם כל ישראל. למה? תשאל את פרעה. גם הוא לא הבין. ומה יקרה כשאני אגמור את הקורס? שאל פרעה את משה ואהרון כשהם באו אליו ואמרו לו את המילה הפותחת את כל סיפור יציאת מצרים. בני בכורי ישראל. תחדיר, זה הבן. אתה תשתחרר ממצרים אם תכיר בישראל. אנחנו לא צריכים אותך בכלל בשביל שנשתחרר ממצרים. אנחנו לא זקוקים לך כדי להשתחרר ממצרים. אין סוף משתחרר ממצרים. הנה אנוכי הורגת בנך בחורך, זה עניין טכני. אנחנו רוצים שלא להגיע לזה חלילה לעולם. אבל אתה מסכן צריך להשתחרר ממצרים. ולכן תקלוט של בני בחורי ישראל, ופרעה אומר, לא הבנתי בך. א', לא ידעתי את השם. לא מבין מה אתם מדברים בך. אני לא מאמין ברעיונות האלה. אני אומר, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. בתרגום לאירופאית, קלאסית, ארבת מחפאי. תעבדו, תהיו חופשיים, במקום לדבר איתי אלוקות. וכבר תגלו לי יום אחד בקורס הפילוסופי אוניברסיטאי שאתם הולכים לקחת אותי שיש השם. אז אם יש, מה הקשר בין זה לבין ישראל? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אז צריך להסביר מה ההבדל בשכינה בין ארץ גושן לבין מצרים. מה ההבדל בשכינתי ובשם כל ישראל? מה ההבדל בין סוס, פרסה של סוס, שקשורה לבשם כל ישראל, לסוס שלא קשור לבשם כל ישראל? היי, נשמע לא מובן. גם הקדוש ברוך הוא נשמע לא מובן. חלק אלוקה ממעל ממש. ממש. זאת המילה. אחרי שקולטים את זה, וצריך לעבוד על זה בלי סוף, זה היה פרק ב'. ואני לא חוזר לשם, אני רק אומר במילה אחת. עובר רבינו הזקן להתחיל להסביר באופן קצת יותר מפורט על הכוחות הפנימיים של הנפש האלוקית. בפרק א' הזכרנו את הנפש הבהמית, בסדר? זוכרים? שהיא בחלק אלוקה ממעל בישראל, הנפש האלוקית היא מקליפת נוגה, לא חוזר, חלק א', פרק א', דיברנו בהרחבה רבה, שלכן היא יכולה להתהפך, ספרם של בינוניים. בפרק ב' דיברנו על הנפש האלוקית, ואנחנו ממשיכים עכשיו לעסוק בנפש האלוקית. עוד כמה פרקים נחזור לדיון של הנפש הבהמית ולאימות ביניהם. לאימות בעין ולאימות בעל. ויגיע אחר כך. עכשיו אנחנו בכמה פרקים שעוסקים בהסברת הנפש השיינית, היא הנפש האלוקית, היא חלק אלוקה ממעל ממש. העיקרון הוא פשוט. העיקרון הוא שכדי להבין את הנפש האלוקית, בעצם צריך להבין את האלוקות, והסתבכתי. אלא אם כן אני מבין שהאדם, כשמו כן הוא, הוא בצלמו כדמותו, הוא דומה. ואם אקלוט שהאדם הוא דומה, אפעל על פי עיקרון שקובע דוד המלך בספרו, וחוזר כמה וכמה פעמים, ואפעל על פי העיקרון שהתניא יהיה בנוי עליו כל הזמן, מבשרי אחזה אלוקה. ומבשרי אחזה אלוה אומר, מהנשמה שלי, שעטופה בגוף, אחזה אלוה. אין מישהו מהראשונים שלא ניסח את זה בצורה משלו. האדם הוא עולם קטן. אנחנו בראש חודש. פרק התהילים של ראש חודש הוא ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד וכולי. חז"ל אומרים, ברכי נפשי את השם. מה זה ברכי נפשי את השם? ברך את השם. מה זה נפשי? ברכי. אומרים חז"ל, מה הנפש ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. זה ביטוי מאוד מעניין, שאגב בהמשך נראה שמסביר את ממלא כל עלמין, לא את הכל. מה הנפש? נפש, עוד פעם, הפעם אנחנו מדברים על נפש ומתכוונים לכל חלקי הנפש. נפש, רוח ונשמה, כבר בפרק א' אמר לנו התניא, אנחנו מדברים על נפשות. זוכרים? הוא עשה תרגום לשתי נשמות של רב חיים ויטל, ואמר נדבר על נפשות, כי מדברים מהדרגה הנמוכה. הכל. מה הנפש במובן של הנשמה? ממלאת, מה הנשמה ממלאת את הגוף? כך ראשון חז"ל. כך הקדוש ברוך הוא ממלא את הנשמה. מה הפירוש? מה הנשמה ממלאת את הגוף? אני אומר, הרבה פעמים, כל דקה אני אומר את זה. נראה לי ש... איך נראה לך? ראית את זה ב-6-6 בעיניי? אתה מתכוון לראיית השכל. מה זה? תראה לי את זה. כלומר, אתה מבין שבעצם כל מה שהוא מעטפת, הוא מעטפת של אותה נשמה, שהיא מקור החיות שלך. זו הנשמה שתמיד אנחנו אומרים, יכולה הרפואה להגיע להתחכמות הגדולה ביותר עלי אדמות, וזה תפקידה. והיא יכולה אולי להגיע כבר לשלב שבו היא יכולה חלילה לפרק אותי, לשים פה על השולחן. היא יודעת בדיוק מה צריך לחזור לאן, אבל להרכיב אותי היא לא תוכל. כי מה שחסר זה הדבר הזה שאין לו התחלה ולכן אין לו סוף. זה ממלא, זה מחיה, ואתה מחיה את כולם. אתה עשית את השמיים ושמי השמיים, אבל אתה בעצם עוטה אור, כסלמה. כל מה שיש כאן זה לבוש שמסתיר עוד אור. לבוש, עוד אור, לבוש, עוד אור. חנוכה, זה הנס. זה אור שהוא בעצם מוסתר על ידי הלבוש. אתם יודעים למה בנרות חנוכה אין לנו רשות להשתמש? לעניות דעתי, זה כל כך הפוך מההיגיון, בשביל מה מדליקים אור? כדי להשתמש. שמע יש נר של שבת, כדי להשתמש. אז איזה מין רעיון זה להדליק אור בשביל לא להשתמש? זה אותה אור כסלמה. מה שאתה משתמש תמיד, זה לא באור, זה בסלמה. אבל בחנוכה תתרגל לזה שלכל סלמה יש אור אינסופי. אתה מבין מה היוונים לא הבינו? הם היו יוונולוגים, הם היו מומחים ליוון. הם יודעים לתרגם את התורה לכל השפות. לכן גם הם אחראים על כל החושך, הבני חושך האלה. כי הם כביכול יודעים הכל. אין אפשרות שזאת סלמה. הם יודעים להשתמש בכל אור. להשתמש ולזרוק. גם אם זה אריסטוטלי. אבל אתה אל תשתמש באור 8 ימים. נר לי דקיק, ילד קטן, כמו הילד הקטן של חנה ושבעת בניה, יכול להדליק את הנר? וקיסר כזה גדול, אנטיוכוס כזה גדול, יתמוטט מולו. זה האור שאתה לא משתמש בו, האינסופי. במובן הזה זה ברכי נפשי את השם, וזאת הדרך שנקראת אצלנו מבשרי אחזה אלוה, וכשמתחיל רבנו הזקן לפרט את חלקי הנפש האלוקית, זאת הנחת היסוד. האדם ברור בצלמו כדמותו, ואנחנו כל הזמן מדברים על ההדמיה. לכן אנחנו מדבר בעצם על חלקי הנפש של האדם מכאן ואילך, ונדע כל הזמן שהם אינן אלא הספירות של האלוקות. ובצלמו כדמות. ועל הכיסא כמראה דמות אדם. והנה, כל בחינה ומדרגה. אתם שמתם פעם לב שבשר, מבשרי, אחזה אלוהה, זה הדבר הכי בשרי שיש, ובשר זה בשורה. הבשר הוא בעצם משהו שמבשר משהו שאתה לא רואה בכלל. כשתמליח אותו, תגלה את מה שאתה לא מגלה עכשיו. תמיד יש בו עוד משהו. בסדר?
זה גם מסקנות של הרוח.
הבשר, ודאי, זה פילי פלאות. והנה, כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה. כל אחת מהן כלולה מ10 בחינות. הנפש כלולה מ10 בחינות, הרוח, הנשמה. כנגד עשר ספירות עליונות. מילה בחינות תופיע כמובן בלי סוף בספר התניא, ובחינות זה כוחות שונים. מעשר בחינות, שהם כנגד עשר ספירות עליונות, שנשתלשלו מהן. הנחלקות לשתיים. אנחנו לא נכנסים עכשיו לספירות באלוקות, אבל כל מה שאמרנו על האדם, תחילתו במושג הזה של ספירות. ספירה היא א', to count, זה משהו שסופרים, במובן הזה זה כאילו נראה משהו שאפשר להבין, אבל ספירה היא בעצם משהו שמתאר את הבשר של משהו שאתה לא קולט. זה הכאילו ניתן לספירה של משהו שאינך יכול לקלוט אותו. כבר אמרנו הרבה פעמים מלשון אבן ספיר. זה משהו שיש לו סיפור מאחוריו, שאינך יכול לקלוט אותו. שהם כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים. עשר הספירות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. עשר הספירות האלה הם יהיו אבני יסוד שלנו במשך כל הלימוד. ובפרק הזה לא הולך התניא לנתח אחת אחת מהן, אלא קודם כל לעשות חלוקה לשתיים בתוך הספירות. בין ספירות השכל לבין המידות. חומה, בינה, דעת. זה ספירות השכל, שיקראו כימות, אימהות, אולי באימות בליהי יש גם רמז למילה אמות, כמו אמת הבניין, כמו אמת המים, הבסיס, אבל השורש הוא אם. ושבע המידות תיקרנה שבעת ימי הבניין. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז הוא בורא את העולם ששת ימים וביום השביעי, וכל אחד מהימים הוא אחד משבעת ימי הבניין. ששת ימים עשה השם את השמיים, כלומר בשישה כלים, בשש המידות. חסד, גבורה, תפארת, נתרגל לזה. אנחנו לא נכנסים היום בכלל לשבע המידות, אנחנו נכנסים היום לחוכמה, בינה ודעת באופן עקרוני, גם על עצמן וגם על מערכת היחסים ביניהם. נקרא ולאט לאט ניכנס. עשר בחינות אם כן כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים, שהן שלוש אימות ושבע כפולות. שלוש אימות מלשון אם, ושבע כפולות כי הן באות לידי ביטוי באופן כפול. אני כבר אסביר את העיקרון של מה זה נקרא באות לידי ביטוי באופן כפול. חסד, הוא הביטוי של אהבה. גבורה היא הביטוי של יראה. אבל יותר מזה. חסד לא יופיע כחסד בלבד, אלא הוא יופיע בחסד שבגבורה. או בגבורה שבחסד. לכל זה נגיע בעזרת השם כשניגע במידות. במילה רק פשוט כדי להבין, אם חסד זו הרחבה, אז ההרחבה היא לא אין סופית. היא הרחבה שבאה מתוך צמצום, או צמצום מתוך הרחבה. אבל לכל נושא הכפולות לא ניכנס היום. רק רציתי שנתייחס למילה הזאת, נגיע לזה בעזרת השם בהמשך הפרקים. חזרה למידות, סליחה, לאימות. חזרה לאימות. פירוש חוכמה בינה ודעת זה האימות, ושבעת ימי הבניין, חסד גבורה, תפארת וכו'. וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, גם בעשרת כוחות הנפש האלוקית שבאדם, שהוא חלק אלוהה ממעל ממש, ואם זה ממש, אז זה אותו דבר להבין את זה פה בדימוי. כך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם, ופחדו, ויראתו, ולפארו, וכולי. אהבת השם היא השורש של החסד, ומזה יבוא כל אהבה. ופחדו ויראתו, ויהיה השורש של הגבורה. לא ניכנס עכשיו לחלוקה של איזו יראה ומה זו יראה. ולפארו זה יהיה התפארת, מידת הרחמים, תפארת, הממוצע בין אהבה ליראה, כל זה לא נכנסים עכשיו. בסדר? וחוכמה, בינה, דעת, הנה הכותרת להתחלה. חוכמה, בינה, דעת, חב"ד ראשי תיבות, נקראו אימות. ומקור למידות. הם המקור, אבל לא בתור אבא, אלא בתור אמא. זה לא אבות של המידות, זה אמהות של המידות. הכל מאוד מאוד מדויק. כשם שאנחנו בנים והקדוש ברוך הוא אבא, במובן העצמות, במובן הכוחות של הנפש, השכל על חלוקתו לחוכמה, בינה ודעת זה אמא, אמהות, של המידות שהם שבעת ימי הבניין. כי המידות הן תולדות חוכמה, בינה, דעת. אני במקום לעצור כאן ולהסביר קצת את המושגים, מעדיף פשוט לקרוא ואז לחזור. כי בקריאה עצמה כבר, אמנם המושגים עוד לא בהירים עד הסוף, אבל כבר מקבלים את המוזיקה שלהם. וביאור העניין. כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר. נקרא בשם חוכמה. כוח מה. עד כאן חוכמה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו, להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו. זה נקרא בינה. והם, הם, אב, חוכמה, ואם. המולידות אהבת השם, ויראתו, ופחדו, וכו'. עד כאן הדיבור על חוכמה ובינה, עד כאן הדיבור על חוכמה ובינה, אנחנו ממשיכים. השיעורים היומיים כאן יש עצירה, אבל זה ממשיך. כי השכל, אנחנו ממשיכים בקריאה, אנחנו מיד מיד נחזור. שבנפש המשכלת, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם. עכשיו עבודה של חוכמה או בינה?
בינה.
בינה. איך הוא ממלא כל אלמין? תראו את הפרטים, איך צריכה לעבוד הבינה. איך הוא? א', ממלא כל אלמין. ב', וסובב כל אלמין. ג', ומתוך שני אלה, וכולה כמי כלא חשיב. אין עוד מלבדו. נולדה ונתעוררה, בעברית של היום, לא תקנית. בכוונה אני אומר את זה. היינו אומרים, נולדת ומתעוררת. התניה אמר לנו, נולדה ונתעוררה, כי התניה הוא נותן לנו כל הזמן ידיים ואומר, חבר'ה, הכל יהיה בסדר. בינוני זה מאבקים. זה כבר נולדה ונתעוררה, אל תדע. זה כבר היה. אתה עושה את זה, זה יעבוד. לא היה, עבד. מין תחושה כזאת של, זהו, אין, זה יעבוד. גם אתה תצליח. נולדה, יש ביטוי בתורה, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אז רשי שואל, מה נתתי? אז רשי אומר, כאילו היא נתונה. סע קדימה, לאן, לחרן, לגלות, מצרים, בסדר, נתתי. זה יחזיק אותך. נולדה ונתעוררה. מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו, לראה ולהתבושש מגדולתו יתברך. שאין לה סוף ותכלית, וגם נולדה ונתעוררה מזה פחד השם בליבו, על ידי הבינה, נולדת היראה, ואחרי היראה, ושוב, יתלהב ליבו באהבה. אתם שמים לב לסדר? עזה כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקיקה, נראים מילים נרדפות, אבל זה פרטים באהבה, ונפש שוקיקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. פתיחה ביראה ואז אהבה, והירה והאהבה באים ממה? נו, ממה? ממה? מה? ממה? בינה. והיא כלות הנפש. כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי, יש בו שלושה פסוקים, וכתיב צמאה נפשי לאלוהים, וכתיב צמאה לך נפשי בארץ וכו' וכו'. והצמאון הזה הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. כבר דיברנו על ארבעה יסודות. וכמו שכתבו הטבעיים, וכן הוא בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב. ומקור המים והריחות מהמוח. וכמו שכתוב בעץ חיים שארנון, שהיא בחינת חוכמה. אתם מכירים אדם חכם? הוא חושב בקור רוח. אתה יכול בלי אמוציות? אתה יכול להפסיק להתרגש? אתה עוד מעט שורף אותי עם ההתרגשות שלך. אתם יודעים מה אומרים אצלנו המרוקאים כשמישהו מתרגש? מה נותנים לו שי? מה הם קרים? נכון? איך? ערק. זה יסוד האש, וזה מה שקורה כשמשתכנס, זה לא חשוב. בסדר? וכמו שכתוב בעצחיים שער נון, שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוקית. כל זה נגיע, don't worry, אנחנו רק קראנו. ושאר המידות כולן, כלומר, חוץ מאהבה ויראה, שהן חסד, נו, וגבורה, הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן, כמו שנכתוב במקום אחר. קודם כל, תבנית. אתם שמים לב שבתכנית על איזו ספירה עוד לא דיברנו? דעת. לכן קראתי הכל כדי להגיע גם אליה, כי אי אפשר לראות את החצי הראשון ולדבר רק על חוכמה ובינה. אבל שנייה נסתכל על התבנית. ספירות השכל הן האימות, אימהות מקור. עוד רגע נעשה את החלוקה בתוכם של חוכמה בינה דעת. כבר אנחנו יודעים שחוכמה אבא בינה אימא. בסדר? הן מולידות. ועיקר תהליך הלידה הוא ברחם אצל אימא. לא אצל אבא. אבל אין ברחם תהליך הריוני בלי אבא ואימא. הן מולידות את המידות שמתחלקות גם הן לשתיים. אהבה ויראה הם הבסיס, ושאר המידות הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן. אוקיי? בסדר? לכל זה נגיע. והדעת, חוזרים לדעת, והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה. לדעת, in Hebrew, it's not to know, במובן של information. לדעת זה להתחבר, במובן של אינפורמציה. לא, זה סתם. אבל זה לא information, אלא זה אינפורמציה. איך אני מקושר? הוא מסביר את הדברים. אנחנו נצטרך לנתח עוד רגע את שלוש הראשונות, את שלוש האימות. לנתח במובן של כל אחת בפני עצמה, ומערכת היחסים ביניהם, ואיך מכל אחת בפני עצמה וממערכת היחסים ביניהם, נוצרת הולדה של האהבה והיראה וענפיהם. בסדר? אמרתי לכם, זה ממש יסודי היסודות. והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה. והוא לשון התקשרות והתחברות. בכלל להתרגל בתניה, לומדי התניה כבר ככה מכירים את זה, מה שנראה לנו בהתחלה וורט בעברית. כי מה חוסיד ועדית שיודע בעברית? אני יודע עברית, כי אני למדתי בזה, את שפרנו, כן? בטח, לא אמרתי בכל איפה. אני יודע, זה די, ברור. אז להתרגל שמי שרוצה רק עברית, אז שיכול ללמוד גם רק את זה. מי שלא רוצה, רק עברית. גם זה אותה אור כסלמה פה. לדעת בתנך זה להתקשר לא בתור וורט, כי מצאנו את זה בוהאדם ידע את חווה אשתו, שזו ההופעה הראשונה של ידע. אלא במקומות רבים מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא has no information about all רק עלינו? אז ברור שידעתי לא יכול להיות שם נו, במובן של אינפורמציה. רק אתכם ידעתי זה ידעתי. עכשיו תחזור להופעה הראשונה של ידע. ותבין שהאדם ידע את חווה אשתו, זה לא מה שאתה חושב. זה קשור לתוך האימות, ונגדיר מיד. והוא לשון התקשרות והתחברות. שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ברוך הוא, ואינו מיסיח דעתו. מכירים את הביטוי אל תסיח דעתך? אנחנו לא אומרים אל תסיח חוכמתך. אנחנו לא אומרים אל תסיח בינתך. אבל אנחנו אומרים אל תסיח דעתך. אל תסיח דעתך פירושו האם אתה קשור לזה כל הזמן. זה מושג הלכתי, זה מושג אישי, זה מושג נפשי. אני יכול לחוש שאתה יודע עליי במובן של אינפורמציה, אבל אתה הסחת את דעתך ממני. ממילא, במה שיבצר אחר כך בשבעת ימי הבניין, בסדר? יכול להיות שיהיה יסודות, אבל בכלל לא יהיה מלט שיעביר אותם. אין כלום. להשיח דעת. כי אף מי פנימי לחלוטין, זה קשור לעני, זה הפנים. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אין סוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו. שומעים את הביטוי התקשרות. חסידים, המושג התקשרות הוא מושג מאוד 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 יסודי. בעברית אמיתית, איסקשוס. התקשרות, להתקשר. It's not to call. אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו. יתקע מחשבתו בעברית מודרנית זה כמעט הפוך ממה שאנחנו רגילים. כי היופי של האדם המודרני במחשבה זה שהוא פתוח אופקים ולא תקוע. למה אתה תקוע? לפעמים פתיחות האופקים מבטיחה שלמשל האדם לא ידע את חווה אשתו. כי הוא לא יכול לתקוע מחשבתו במקום אחד. בכל זאת האופציות ממשיכות להיות קיימות. אתה לא יכול לחנוק אותי על דרך, משל, שלא יהיה ממש. וכן על זה הדרך. יתקע מחשבתו זה דבר מאוד מאוד מסובך. יתקע מחשבתו זה להגיע ללא תטור. לא להסתיח את הדעת. החוכמה, הבינה, כשהם באים אל הדעת, הם כאילו מצטמצמים, אבל הם הופכים את הכל להתקשרות. יתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה. אם לא יעשה את זה, גם מי שהוא חכם ונבון, הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית. זה נורא מה שכתוב פה עכשיו. כי אם דמיונות שו. אתה יכול להגיד שיעורים מדהימים. גוף ראשון יחיד אני מדבר. ואם לא עברת את שלב הדעת, זה הכל דמיונות.
זה משהו
מלחש או משהו מולד? הכל פה עבודה. הכל עבודה. זה הבסיס של הכל. כי אם דמיונות שו. ועל כן הדעת, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ועל כן הדעת הוא קיום המידות. וחיותן. כלומר, אם חוכמה ובינה הם אבא ואמא, הדעת היא המקיים. כאילו הייתי אומר בדמיון שלי עכשיו, אם כשהחוכמה והבינה הולידו, אז יוצאים מחדר לידה עם התינוק בעריסה ואומרים מזל טוב. אבל מה יצא מזה? מה מקיים את זה? מה מחזיק את זה? הקיום הוא הדעת. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן. קיום אגב זה גם מושג משפטי, הלכתי. יש מושג שנקרא קיום שטרות. קיום את המושג? קיום שטרות הוא שאוקיי, כתבנו את השטר, חתמנו על השטר. העדים חתומים. אין לשטר שום תוקף בלי קיום. אני צריך חתימה נוטריונית על השטר. הקיום הופך את השטר למשהו שאפשר לעשות איתו משהו. אין לה קיום שום טעם אם אין חוכמה ובינה. אבל הקיום הוא מה שנותן לזה בכלל קיום. חוזק, התמדה.
ממשות.
והוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה. עברית אחרת הדעת, היא, איך זה קשור אליי? אנחנו צריכים להתחיל מחוכמה, בינה ודעת, להתמקד היום, בזמן הקצר שיש לנו, בשלישייה הזאת, באימות, במקור, למידות. נתחיל ברשותכם מההתחלה. נחזור רגע לתחילת הדברים. החוכמה, החוכמה והבינה, קרא להם האדמור הזקן, רואים את הנקודותיים בהתחלה ובאור העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, נקרא, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה? וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, נקרא בינה. והם הם, והם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו וכולי. כוח החוכמה בעצם מייצג את הגרעין, את טיפת הזרע, את הבסיס הראשון. במובן הזה כן. כאן אמרתי זה עמוק. אם אני קולט איזושהי קליטה של שכל, קולט רעיון, השראה, אגב בדרך כלל זה חסד עצום, מאוד ייתכן שאני קולט בעצם את הרעיון, ובאופן כללי אני קולט אותו על כל מרכיביו. מכירים רגע כזה בחלום? אבל זו נקודה אחת שאין לה לא יכולת התבוננות, לא באורך, לא ברוחב ולא בעומק. אני רוצה להסביר. היא נקודה בלי ממדים. אני רוצה להסביר את שלושת הממדים האלה לשנייה אחת. בינה זה אמא, חוכמה זה אבא. החוכמה היא אם כן אותה טיפת הזרע, שאחרי הפגישה של טיפת הזרע עם הביצית מתחיל להתרחש התפקיד של הבינה. בהיריון יש בעצם שלושה חלקים. קודם כל עצם השהייה. אחר כך העובר גדל. נוצרת הגדלה. וגדילה, וגדילה. ואחר כך, העמקה. וכל אחד מהשלבים האלה הוא חיוני לחלוטין. במובן הזה של בינה, תחשבו שהחוכמה היא בעצם איזשהו גרעין. שאני מקבל אותו בעצם על ידי שאני בטל אליו לחלוטין. תמיד אנחנו מסבירים שזאת הסיבה שבתינוקות היא הרבה יותר חוכמה. לא בינה. איך אמרנו רק אתמול? תינוק בסין ילמד סינית בחודשיים. אני במאה שנה. כי הכוח להיבטל אל החוכמה הוא בעצם הכוח לקבל משהו בגרעין שלו. אם נחזור למושג טיפת שבמוח האב, בעצם בטיפה הזו יש הכל. אם תיקח אחר כך את ה-DNA של הטיפה הזו, יש הכל. יש את הציפורניים, ויש את הראש, ויש את הלב. יש גם את מה שתראה בגיל 70. יש הכל.
יש את הכוח להיות פתוח. כשאתה רוצה ללמוד סינית, אז אתה ישר מתרגם לך לעברית, ואתה לא
אתה פתוח. כבר מצומצם. אתה כבר מצומצם. אתה קורא לצמצום הזה רוחב. כי זה חלק מהבינה. אתה לא פתוח לגמרי. כוח, זה מדהים. כוח החוכמה הוא פתיחה גמורה. למה קשה לי ללמוד סינית? כי אני מיד רוצה לדעת מה הכוונה בעברית. נניח שאני ענב לחלוטין ו-100% רוצה ללמוד סינית. למה זה יותר קשה לי מהתינוק? כי אני פחות אינטליגנט. כי יש לי פחות מידע, הוא בן 3.
אין לו עקבות.
שום עקבות. עכשיו, העקבות האלה הם הרוחב שלי. הם לא עקבות רואות. באותיות של י' כ' ו' כ', כזכור לכולנו, החוכמה מיוצגת בי', שהיא הנקודה שלא תופסת שטח, שלא לוקחת ממדים. והבינה היא ה' הראשונה, שמחולקת לשלושה חלקים. כדי להעביר דבר בינה, דבר חוכמה, אני בעצם בוחן אותו בשלושה שלבים. א', האם הוא יורד מרום נקודת השכל הזאת, ומתורגם אל המציאות. הרי אני רוצה מזה להסתיק איזושהי מסקנה. זאת אומרת, שזה אמור לעבור איזו ירידה שאנחנו קוראים לה אורך. קוראים את האות ה', זה הקו הזה. יש נקודה נוספת, אולי הייתי פותח בה בעצם את הכל, שהיא הנקודה הקטנה של ה'. אני קורא לה העומק. ה'. אתם יודעים מה זה העומק? לפני שאתה מוריד את הבינה, הבינה היא בעצם היכולת להתבונן בשורשים. קוראים לזה לעשות אנליזה. להתבונן מה השורש, כי אם אתה לא יודע מה השורש, אתה לא תדע לאן להוריד את זה. כי אולי זה לא קשור לסיפור הזה, אולי זה דומה לסיפור אחר. אתה פותח סוגיה, תלמודית או רפואית. אתה א' רוצה לדעת לאן זה שייך. מאיזו משפחה זה. כאן זה נראה X, כאן זה נראה שולחן. אבל זה שייך לעץ או שייך לברזל? לאן זה שייך בכלל? הילד הקטן שלומד סינית, אין לו בכלל את השאלה הזאת. בכלל את השאלה הזאת. הוא רק רוצה לדעת אם זה שולחן או שולבן. אין לו שום שאלה כלום, הוא מקבל את זה בשמחה. אין לו עקבה בזה. כדי להבין משהו, אני אני מתחיל מהנקודה הקטנה, והפוך מהכתיבה שלה, אני מתחיל מהנקודה הקטנה, אני מעמיק. אתם מבינים מה זה מעמיק? חופר. אתם מכירים אל תחפור? אל תהיה חפרן? אל תהיה חפרן בסדר, אבל א' ב' של הדעת את השורש אני חייב? סוגיה תלמודית קוראים לזה במאי כמפלגי. מאי כמה? אם מישהו לומד סוגיה תלמודית ושואלים מאי כמה, ואז חוזרים ואומרים מה מאי כמה? אמר את זה. נותנים לו שני פליקים. אני יודע מה הוא אמר. מה השורש של מה שהוא אמר? חנוכה. מאי חנוכה? זה פירוש השאלה התלמודית מאי חנוכה. שאלה לא יכולה להיות, מה חנוכה? חנוכה ששרים זה ושומעים סופגניות. מהי חנוכה? מה השורשים? זה א', עומק. אחרי העומק, אני צריך רוחב. נתחיל בכוונה אפוא. מה זה הרוחב? הבנתי מה זה חנוכה. פסח. מכירים את השלב הזה? נס, היה מזמן, וראיתי את השורשים. לא! בוא נשווה בין פסח לחנוכה. בוא נעשה רוחב. בוא נעשה מחקר השוואתי, וניקח את העומק ואת הרוחב, אלה השלבים הבא, שכל אדם עושה כשהוא לוקח ספר ביד, כשהוא לוקח כוס ביד. הוא עובר את השלבים האלה, בלי לשים לב. ואחרי שעברתי את העומק ואת הרוחב, מגיע השלב הבא, כל הכבוד. עכשיו תסביר את זה לי, אני הילד שלך, תסביר לי מה אתה רוצה. אתה יכול להוריד את זה אליי? כי לא הבנתי מה אתה אומר. או בעברית אחרת, לא תוריד את זה אליי. אתה יכול להוריד את זה לחיים? יש, בקיצור, מכל הבלבולים האלה, שתכלסנו.
איך הולכים
למכולת? איך הולכים עם זה למכולת? נו, מה? הבנתי מה זה, מה זה עם זה? נו. זה האורך. שלב החוכמה, אתה לא עוצר אף פעם בשאלה הזאת. אלה שאלות מחוץ לתקן. אתם מבינים את המטאפורה? זה טיפה שבמוח האב. יש שם הכל. מה קורה לך, אגב, כשאתה מבין איך הולכים עם זה למכולת, אתה אומר, וואי, וואי, איזה חסד, איזה חוכמה, הכל היה בגרעין הזה. אז למה לא הלכת עם הגרעין הזה למכולת? כי הייתי צריך את הבינה. עכשיו, מבחינות מסוימות, החוכמה היא כמובן הגרעין הראשון, והבינה במובן הזה היא השני, אבל מבחינת שמות הפוך. אם תיקח אותם לרגע מבחינה ההפך, לא מבחינת מערכת היחסים של מה שקוראים נותן מקבל דחור הנוקבה, הפוך. הבינה היא המקום המפתח, היא המקום המייצר, היא המקום שבו החוכמה מגיעה למקומות אחרים לגמרי. ממי אתה מתפעל? מתינוק שיודע סינית? או ממשהו שעושים עם הסינית הזאת? אם הבינה לא תגיע לתוצאות שיכולות להציל את העולם עם המדע הזה. בסדר? אז יש בחינה בדיוק הפוכה. זה אבא ואמא. נחזור על זה רגע במושגים של התניה. וביאור העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר. משכיל כל דבר, אתם יודעים מה זה משכיל כל דבר? איפה אתה שם אותו זה קולט. קולט שמש. גם בחורף. הוא קולט. טק, טק, טק. פתוח, כמו שאמרנו. לגמרי. לא מה שאתה קורא פתוח. קולט הכל. נקרא בשם חוכמה כוח מה. בסדר? וכשמוציא כוחו אל הפועל. כשמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, אתם שמעתם פה את האורך ואת הרוחב ואת העמקה? בהמשך הוא יקרא להם בשלוש השמות הללו. הוא מוציא כוחו אל הפועל אורך. הוא צריך להוריד את זה למעשה, למטה. שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו. איך זה בא בהעמקה, ואיך זה בא באישור. אתם יודעים מה זה אישור אגב? מה זה אישור? אישור לימודי. השוות את זה? גמרתם את ההשוואה? יש לך אישור מהמחקר המקביל? יישרת קו? לאשר, ליישר, לדעתי גם להיות מאושר. גם במובן שקיבלתי את האישור, וגם במובן של האושר. זה לעשות את ה... זה לא יתקיף אותי פתאום מפה. יכול להיות לי רעיון מדהים. אבל תוך שנייה יתקיפו אותי מהצד השני, בגלל שזה לא מתאים לנושא ההוא. כשמתבונן בשכלו להוציא אל הפועל אורך, ולהתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, יוד, מבינים מה זה יוד ואי? כי ביה השם, צור עולמים, אומרים חז"ל, ביוד נברא העולם הבא, והי העולם הזה. אתם מבינים? הנקודה הבסיסית, הכל, היוד. נקרא בינה, והן הם אב ואם, המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. נפלא. אבל עכשיו... מה יעשו עם כל זה בלי דעת? חכם ונבון, אגב, פרשת השבוע, פרעו גומר לשמוע את יוסף, ומתפעל ואומר, אחרי הודיע אותך אלוהים את כל זאת, אין, נו, חכם ונבון כמוך. ראיתם? הנמצא איש כזה? אשר רוח אלוקים בו. אתם יודעים מה הוא אומר? רש"י מסביר, לא בפרשה שלנו, בספר דברים, דווקא במובן כאילו הפוך, לטובת הבינה. כי הסברתי, יש כאן שני צדדים. רש"י אומר, מה זה חכם? חכם הוא אומר, זה מי שמבין דבר. ומה זה נבון? מי שמבין דבר מתוך דבר. במובן הזה זה הרבה יותר. אתם מבינים? אב אין. השהייה וההגדלה והעמקה, ההיריון. ואז בא הדבר השלישי, פרעה מסתכל על יוסף, היה לו חלום, והוא ביקש שמישהו יפתור לו את החלום, פרשת מקץ. הוא ביקש שמישהו יפתור לו את החלום, ואין פותר אותם לפרעה. עכשיו זה דבר מדהים. מה, לא היה שם אף חכם מכל חרטומי מצרים? לא אמרו חכם. ולא היה אף אחד שפתר אותם לפרעה. אתם יודעים, היה חסר לו? הוא הרגיש... לא מתקשר, איסקשרס. אמרו לו דברי חוכמה מדהימים. זה לא מתקשר. לא פתרון החלום, לא החיבור בין החלומות, לא התשובה לשאלה אם יש פה שני חלומות או חלום אחד, ואם יש פה חלום אחד, למה הוא חוזר פעמיים? ואיפה אני? ואם אתה בוא ולדבר על האני, מה עושים עם זה? ופתאום הוא פוגש את יוסף, ויוסף מפגיש אותו עם פרק ג' של התניא. יוסף מפגיש אותו עם שלושה דברים. חוכמה, בינה ורוח אלוקים בו. זה פי לפלוי. אתם רואים איך שהרבי הזקן הולך איתנו? פספסנו את השיעור היומי בגלל חופש חנוכה, וזה בדיוק פרשת מקץ. זה משודר תמיד. חוכמה, בינה ודעת ממש. פירוש. מה שהוא מגלה זה כך. א', בוא ננתח באמת מה הגרעין של מה שראית. אבל כדי לנתח איתך את הגרעין, אין לי ברירה אלא לעשות לך הפיכה. והרי אני דורש, מבקש, תזכרו, יוסף הוא עדיין עם פיג'מה של פריזם. אתם זוכרים? אסיר יצא אתמול מהג'ייל עם הפיג'מה. עומד ליד כל השרים, מה? נכון, טוב, פיג'מה יפה כבר. הוא עכשיו, כן, כתוב רגע, לך הוא יחלף שלי וכן, נכון. הוא עומד פה עכשיו, אסיר, בסדר? מאחורה השוטרים, יכול להיות בלי הזיקים, יכול להיות עם, לא יודע, עומד. הוא אגב גמר לרצות 12 שנה בבית הסוהר. זה לא שעתיים. קרימינל אמיתי. צדיק יסוד עולם. והוא עומד פה לפני פרעה ואומר לו, first of all, אני אשמח לעזור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. עכשיו, אתם מבינים את הריסק? אתם מבינים איזה סיכון? אתם מבינים איזו חוצפה?
אתה לא צריך אותי.
אתה לא צריך אותי, ואתה לא צריך אותך. אתם מבינים מה זה במצרים? היי. להגיד אלוהים יענה את שלום פרעה בארמון של פרעה, זה פשוט ויכוח בין שני פרטנרים, לא עליהם. כי פה יש אלוהים אחד במצרים הזאת. יוסף אומר לו, הפתיחה לכל זה חוכמה. ביטול. ביטול גמור. הוא חייב את זה. כי אתם יודעים מה הוא יגיד בסוף? בסוף הוא יגיד לו, גם את כל החכמים פה אני מבקש לפנות. הוא יגיד את זה יפה, בצורה מאוד מנומסת. Very, very, very diplomatic. זה יהיה מאוד יפה. מנומס מאוד. וכולם ילכו הבית רבה. א', אלוקים עונה את שלום פרעה. בלי זה אין לי מה לדבר איתך. בוא נתבונן. בוא נבין מה היה פה. בוא נסתכל במציאות. בוא נראה מה המצב הכלכלי עכשיו במצרים. מה יהיה? ג' בא יוסף ומבטא עכשיו את כוח הדעת. הוא מקושר לזה. הוא לא רק הציע הצעה של איזה מומחה והלך. הוא הציע הצעה כזאת שבסופה מגיע פרעו עם כל חרטומיו למסקנה שיש רק איש חכם ונבון אחד אשר רוח אלוקים בו שיכול לענות לזה. יוסף אף פעם לא אמר שהוא מתאים לזה. יוסף מעולם לא אמר שהוא יודע משהו בשאלות האלה. מאיפה הוא אמר? הוא אמר משהו שכל... הוא לא יודע. אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. זה ממש חוכמה בינה ודעת. הדעת היא אם כן ההתקשרות והיא החתימה של הפרק. יש משל חסידי מפורסם ש בפרק הזה מביא אחד האדמו"רים אחר כך, יסוד ידוע על אותו מלמד שהוזכר לבית, הוזכר ללמד ילד, והוא לימד ילד עיקר פשוט. ילד של עיקר פשוט, עיקר של הידע קרוא וכתוב. אחד מתפקידיו, חוץ מלהיות מלמד, כשהגיעו מכתבים פעם ב, אל העיקר הזה, הוא היה קורא לו את המכתבים. איש נפלא, רק הוא היה עיקר, הוא לא ידע לקרוא בכלל. והוא קרא לו. ופעם הגיע מכתב, והוא קרא לו את המכתב. ולא עליכם, מה שהיה כתוב במכתב זה שמודיעים שם על פטירת אביו. הוא קרא את המכתב. הוא קרא. וכששמע את זה העיקר, העיקר התעלף, והיה צריך להעיר אותו. פעם אחד החסידים, זה המושג של דעת. מי בעצם ידע את האינפורמציה ראשון? המלמד. מי הבין את כל פרטי האינפורמציה, ממה זה קרה, איך זה קרה? המלמד. מי התעלף? זה שהיה קשור לזה. אתה יכול לדעת אין סוף פרטים, ולהתבונן בהם, זה לא יוליד כלום. זה יהיה עקר לחלוטין. יש אבא, יש אמא, יש לידה. אין קיום. אתם מבינים שקיום זה יותר מהבייביסיטינג? בכוונה מביא את המשל הזה. יש לידה. אין כלום. קודם כל, הנמצח הזה איש אשר.
זה מה שהדהים אותו. ההתקשרות, מה שהיה חסר לו בדברים האחרים.
הוא שמע את כל החרטומים. ופתאום הוא רואה מישהו שקשור לזה. שקשור, כי הוא המשביר, כי הוא בא לתקן משהו בעולם. הוא קשור למה שקורה פה. הוא מחובר ממש עכשיו לפרעו. הוא למשל מחדש לפרעו שזה שהחלום בא פעמיים, זה אגב מיסוד הדעת. זה לא עוד מידע. אתה יודע מה זה בא לעשות? לקשר את זה יותר חזק. לא הבנתי, אז בשביל זה הקודש ברוך הוא בזבז פעם נוספת שהוא בא אליי? הרי פרעו חלם חלום. ומה הוא עשה בסוף החלום? מה שאני עושה בסוף החלומות. מה הוא עשה בסוף החלומות? הסתובב והלך לישון. ויקץ. ואז הוא עשה וישן. והיה חלום שני. שוב מפריעים לי. עכשיו, הנחת היסוד של אדם אינטליגנטי, שאם מפריעים לי בפעם השנייה, ודאי יש מסר נוסף. כי הרי אני ברור קולט בפעם הראשונה. לכן אתם מבינים כמה יוסף זהיר כשהוא אומר לו, אדוני, אני, מה שאני אומר עכשיו זה אלוקים? כי למשל אני הולך להגיד לך, אדוני, החידוש הוא שאתה לא קולט בפעם הראשונה. כן? אתה לא קולט? גם בפעם השנייה, אתה כדאי שתחזור על זה כל יום? חמר הרבי, חסידות צריך כל יום ללמוד, זה לא יעזור, אתה לא קולט. גם בפעם השנייה לא. רק בפעם השלישית אתה קולט, אתה לא קולט בפעם השלישית.
הוא גם ידע את זה מעצמו.
הוא עצמו מגיע לזה. ופתאום בעצם יוסף רק מגלה לו את הכוח שלו, לכן ההתקשרות. לכן נפלא. ההתפעלות הראשונה זה רוח אלוקים בו.
גם רואים את זה בפעמי המוכר.
כן, שמה? נכון, הנמצא כזה איש, כזה איש, אשר רוח אלוקים. כזה, כזה. נמצא כזה, איש אשר, שמחבר את הכל. את החוכמה, ואת הבינה, ואת הדעת. כי היה חלומות, פטרו אותם, ואין פותר אותם לפרעו. חלום חלמתי, ואין מגיד לי. אין מגיד לי. ואני, מה זה מגיד? מה זה מגיד? מה זה מגיד? והגדת, המשכה. גם, נכון, 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 אבל זה פה. המגיד, המגיד של המגיד של, 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 של פסח. והגדת. אצל איזה כתוב והגדת? אצל הבן ש... אינו יודע לשאול. והגדת לבנך זה הבן שאינו יודע לשאול, אז מה אתה צריך לעשות? למשוך אותו. גיד. גידים. אתה צריך למשוך. פטרו, אמרו, אבל אף אחד לא מגיד לי. ואז מופיעה החוכמה, הבינה והדעת, שהן האימות לכל המידות. באמצע עוד נותר החלק הזה שבו הוא הסביר איך מהחוכמה והבינה באים בהתבוננות הזאת לגדולת אינסוף ביראתו ובאהבתו. זה ניכנס בעזרת השם יתברך ביום ראשון, גם לזה וגם להמשך בעזרת השם.